טוב, אנחנו בעצם בתוך הסדרה של שמרנות, חדשנות ומסורת, וטיפלנו במושג הזה של חדשנות, מה זה שינוי הלכתי מול שמרנות, הגדרתי כמה סוגי שמרנות, שמרנות מדרשית, שמרנות פשטית, ניסיתי להראות שגם בתוך מסגרת שמרנית יש מקום לשינויים בהלכה, לא רק שיש מקום, אלא בעצם כדי להיות שמרן באמת אתה חייב לעשות שינויים בהלכה, כי הרצון שלך לשמר את ההוראה המקורית בנסיבות שונות מחייב פעולה שונה, כדי שתקיים את אותה הוראה. אחר כך, אני ממש בתמצית רק מסכם, אחרי שניסיתי להראות ששינויים כאלה אפשריים, ואמרתי שאני לא מוטרד משאלת המדרון החלקלק, שבעצם אפשר את כל ההלכה לשנות או לבטל באופן כזה, אני לא מוטרד לא כי זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות, אבל קודם כל השאלה אם זאת האמת, לחששות כמו מדרון חלקלק צריך לדון, צריך לטפל בחששות האלה, צריך לטפל בנפרד, ולא להרבב אותם בתוך הדיון המהותי. מעבר לזה גם אמרתי שהחשש כשלעצמו הוא יותר חשש פסיכולוגי מאשר חשש לוגי, כי גם אם אני מקבל מדרש שמרני שמשנה את ההלכה, מה שלכאורה פותח פתח לעשות כל מיני שינויים בהרבה הלכות, זה לא אומר שהכל הולך, זה לא אומר שכל הצעה וכל הזיה שמישהו מעלה יכולה לבטל הלכות, לשנות הלכות ולעשות מה שרוצים. כמובן כל אחד יכול להגיד את זה, הלשון סובל את הכל, אבל יש איזשהו סוג של שכל ישר, איזשהו היגיון שאתה מצפה שמי שמעלה את ההצעה לשינוי יעמוד בו, כן, בקריטריון ההגיוני הזה, ואם לא, אז לא, הוא רוצה לעשות את זה בלי היגיון, שיעשה מה שהוא רוצה, הוא יכול גם סתם לחלל שבת, אבל אני לא חושב שהעובדה שאין איזה שהם קריטריונים קשיחים, אמורה להרתיע אותנו, כי עדיין יש שכל ישר, וגם בלי כל ההצעות שלי, אפילו מי שלא מקבל את המסגרת המושגית של שינויים במסגרת שמרנית, עדיין, צאו ותראו כמה מחלוקות יש בהלכה, וכמה שינויים עושים, והכל תלוי בסברות, ומי שחושב כך פוסק כך, ומי שחושב אחרת פוסק אחרת, את זה לא אני המצאתי. אז זה המצב ההלכתי הרגיל, כל מה שאני רק אומר זה שצריך, אפשר וצריך להכיר בזה. לכן בסופו של דבר יש בהחלט מקום לעשות שינויים בהלכה, כולל שינויים רדיקליים. הוספתי תוך כדי זה שהמדרש שמרני, אמרתי ששינוי במסגרת שמרנית תמיד מתבסס על איזשהו מדרש שמרני, כן, נזכיר שוב פעם את הדוגמה שליוותה אותנו, נגיד להכשיר נשים לעדות היום. אז הטענה היא שנשים פעם נפסלו בגלל שהן לא היו משכילות, משהו כזה, ההנחה שהפסול הוא בגלל היותן לא משכילות ולא בגלל עצם היותן נשים, היום הן לא כאלה, ממילא אפשר להכשיר אותם לעדות, כן? זה טיעון לטובת הכשרת נשים לעדות. אני שוב פעם אומר, אני לא 100% עומד מאחורי זה, אני לא בטוח, אני מעלה את זה רק כדוגמה כדי להראות את הלוגיקה של העניין. אז זה טיעון להכשיר נשים לעדות. אם מישהו אומר, תראה, זה פסניש ולכן צריך להכשיר נשים לעדות, זה באופן עקרוני רפורמה. אבל אם מישהו מעלה טיעון מהסוג שאמרתי קודם, שהוא מבוסס על מדרש שמרני, אז לא, זו שמרנות, אפשר להתווכח, אפשר להסכים, אבל הטיעון כשלעצמו הוא טיעון הלכתי קביל ולגיטימי. הבאתי את הדוגמה של המאירי לגבי גויים, שעושה ממש טיעון מהסוג הזה, כך שזה טיעון לחלוטין לגיטימי. איך מבססים את המדרש השמרני עצמו? איך אני יודע שבאמת פסול נשים מתבסס על היותן לא משכילות או לא מכירות את השוק, את הרחוב, את איך שעניינים מתנהלים, את הטענה הזאת היא טענה אולי אפשרית, אבל לא צריך להביא לראיות, זאת אומרת, אני יכול לתלות דברים בהמון, לתלות כל דין כזה בהמון הסברים אפשריים, מה, איזה בסיס אני יכול להציע דווקא לעניין הזה של חוסר ההשכלה. אז בדרך כלל ההיגיון אומר, אתה רוצה לשנות, נטל הראיה הוא עליך. כל המשנה ידוע לתחתונה, מה שנקרא, כמובן במשמעות מושאלת. אז הטענה היא שבעצם אתה צריך להביא ראיות למדרש השמרני שלך. אבל אני רציתי לטעון שלא. מספיק שהמדרש השמרני make sense. מספיק שהוא נשמע הגיוני בשביל שאני אלך איתו. ולמה? בגלל שאם אני צודק במדרש השמרני הזה, אז מי שיפסול נשים לעדות בעצם פועל נגד ההלכה. אין לו יתרון עליי בזה שהוא פוסל נשים לעדות. השאלה מי צודק? אין פה, זה שעד עכשיו נשים נפסלו לעדות זה לא אומר כלום. אז בסופו של דבר השאלה מי צודק? אם הוא צודק, אז אני עבריין. אם אני צודק, אז הוא עבריין. אין פה אפשרות של ללכת על בטוח. וכיוון שכך, צריך פשוט לדון איזה מהאפשרויות נכונה. עכשיו, אם יש לי ראיות, זה הכי טוב. אבל גם אם אין לי ראיות, ההשוואה בין שתי האפשרויות האלה תיעשה לפי סברה, שכל ישר. האם לדעתך סביר שהפסול של נשים נבע מחוסר השכלה או משהו כזה? אם כן, אז זה הכל, זה בסיס מספיק כדי לעשות מדרש שמרני. אם לא, אז אתה לא מסכים. אבל ברמה העקרונית, מספיק שכל ישר, לא צריך מקורות או ראיות למדרש השמרני הזה כדי להשתמש בו. אז זה הביא אותנו לשלב שבו לכאורה הכל פתוח. זאת אומרת, אפשר לעשות מה שרוצים, ונתת תורת כל אדם בידו, וזה כמובן מטבע הדברים מעורר חששות, ובהחלט אפשר להבין את החששות שזה מעורר. ואז עברתי לדיון בספר של הלכה שפויה, של משה זמר, כן, של הרב הרפורמי, ששם הוא מציע בעצם שינויים בהלכה, וניסיתי להדגים דרך ההצעות שלו וקריאה ביקורתית של ההצעות שלו, שני דברים. א', שבאמת חלק מההצעות שלו, למרות שהן באות ממישהו שמוגדר כרב רפורמי, צריך לדון בהן, זה הצעות לגיטימיות לחלוטין בהלכה, אפשר להסכים או לא להסכים, אבל הן בהחלט במסגרת הלגיטימית, טיעון לגיטימי, וצריך לדון אם אני כן מסכים איתו או לא מסכים איתו. העובדה שהצעה מסוימת יוצאת מפיו של רב רפורמי לא פוסלת אותה. לא, אני דן לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה לקח ראשון שעשיתי להפיק מהדיון בספר שלו, אבל הלקח העיקרי שרציתי להפיק זה דווקא הלקח ההפוך. שרוב ההצעות שם, למרות שהן לכאורה יכולות להיכנס למסגרת של שמרנות מדרשית, הן לא באמת נמצאות שם. וניסיתי להראות דרך זה, שזה לא נכון שהכל פתוח וחששות למדרונות חלקלקים, ואת כל השולחן ערוך אפשר למחוק באופן כזה, כל הטענות ההיסטריות האלה כנגד הגישה הזאת, לא נכונות. הנה תראה מישהו שבאמת מנסה לעשות כל מיני שינויים, אבל זה לא עובר באמת את הרף של שמרנות מדרשית. והסברתי שם למה זה לא עובר, אז הוא בעצם לא מביא מדרש שמרני בכלל, גם לא מסברה, אלא הוא אומר שהוא לא מחויב בכלל למסקנה שמנוגדת לערכיו. במילים אחרות הגדרתי את זה כך, שמבחינתו המוטיבציה לעשות שינוי היא טיעון לשינוי. בעוד שבשמרנות מדרשית המוטיבציה היא רק מוטיבציה, זאת אומרת זה יגרום לי להפוך כל אבן ולחפש כל מיני טיעונים כדי להצליח לעשות שינוי או למצוא מדרש שמרני שיאפשר לי שינוי. אבל אם לא מצאתי את זה, אז גם אם יש לי מוטיבציה, לא יעזור. נגיד שאני נורא רוצה, בגלל שוויון האישה, אני נורא רוצה להכשיר נשים לעדות. אבל אין לי מדרש שמרני שיגבה את זה. כמו שאמרתי קודם, לא משכילות, כן משכילות, נגיד שלא מצאתי מדרש שמרני. אז המוטיבציה עדיין קיימת, אני מאמין בערך השוויון. אני רוצה מאוד להכשיר נשים לעדות ברובד ההלכתי. אבל אם לא מצאתי מדרש שמרני, אני לא יכול לעשות את זה. אצל מוישה זמר זה לא מונע. ברגע שיש לך מוטיבציה, זה מספיק. אוקיי? אז זה, למשל, אינדיקציה מאוד חזקה, לזה שהשינוי הוא לא אינסופי. לא כל דבר שמציעים הולך, ולא צריך כל כך לפחד מהתפיסה הליברלית הזאת, אפשר לקרוא לה, כן? מהתפיסה הגמישה הזאת של ההלכה. נקודה נוספת שראינו שם, ואני מסיים את הסיכום, זה ההיבט של הסמכות. גם אם יש שינוי שהוא לגיטימי, ואפשר להגן אותו במדרש שמרני, לא תמיד אפשר לבצע אותו, לפעמים המניעה היא מניעה טכנית. פשוט יש משהו שנקבע בסנהדרין, וצריך בשביל לשנות אותו סנהדרין אחרת. או אפילו בית דין גדול בחוכמה ובמניין, אם זה דין דרבנן, אם זה דין דאורייתא, ראינו את הרמב״ם הזה. אז זה אומר שבעצם יש גם מניעות טכניות שעומדות בפני השינויים, ולא רק ההיגיון הפרשני כשלעצמו, או המדרשי כשלעצמו. עכשיו, בהקשר של, של מוישה זמר, אז הראיתי שמה שבהלכות דרבנן, באמת לכאורה המוטיבציה היא כל המשחק. כי בהלכות דרבנן, אם יש לי מוטיבציה לאסור או להתיר משהו, אז זה מה שאני עושה, ואני לא צריך למצוא מדרש או פרשנות שתגבה את זה. אם הייתי מוצא מדרש או פרשנות שמגבה את זה, זה הדין דאורייתא, אז לא הדין דרבנן. כי הייתי עושה את זה כפרשנות לתורה. כל המשמעות של דין דרבנן, זה שאני לא יכול להוציא אותו מהתורה באמצעים פרשניים או מדרשיים. אז איך רבנן קובעים את הדין הזה? כי כך נראה להם נכון. אז הם קובעים את הדין הזה כדין דרבנן, לא כפרשנות שיוצאת מהתורה, כן? כדין דאורייתא. הם משמשים פה כמחוקקים ולא כפרשנים. זה אומר שבניגוד לדיני דאורייתא, ששם בעצם מה שקובע זה המהות והמוטיבציה היא בסך הכל רק מניעה אותנו לחפש טיעונים לגופו של עניין, אבל אין לה מעמד למוטיבציה כשלעצמה, והלכות דרבנן המצב הוא הפוך. יש מעמד רק למוטיבציה. טיעונים מהותיים לא היו שם, כי אם הם היו זה היה דין דאורייתא. טיעונים מהותיים לא היו שם. אבל אצל מוישה זמר, שהוא בא לשנות את ההלכה, כשמדובר בהלכות דרבנן, לכאורה העובדה שהוא מעלה מוטיבציה ומסתפק במוטיבציה לבדה לגבי הלכות דרבנן, זה בסדר גמור. כי בהלכות דרבנן כל הרעיון הוא רק המוטיבציה. אבל כאן הביקורת שלי עליו הייתה שהוא מתעלם משיקולי סמכות. כי גם אם מספיקה לי מוטיבציה כדי לתקן הלכה דרבנן, או לשנות הלכה דרבנן, תקן תקנה, כן, לא במובן של לתקן, כן, to repair, אלא לתקן תקנה, או לשנות תקנה דרבנן, אז נכון שהמוטיבציה לבדה מספיקה, אבל מוטיבציה של מי? מוטיבציה של בית דין הגדול. ואת אם מדובר בהלכה דרבנן שמחייבת את כולם, זה בית דין הגדול. אם מדובר בשינוי של הלכה דרבנן שנקבעה בעצמה בבית דין הגדול, אז גם השינוי צריך לעשות בבית דין הגדול. אז כאן הוויכוח הוא לא לגופו של עניין. אני יכול להסכים עם מוישה זמר שהמוטיבציה הזאת כבר לא רלוונטית היום. היה מן הראוי לשנות את ההלכה הזאת. אבל מה לעשות? יש פה בעיות סמכות. לכן בהלכה דרבנן המונע העיקרי משינויים זה בעיית הסמכות. בהלכה דאורייתא בעיית הסמכות היא קלה יותר, כמו שראינו ברמב״ם, לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, אבל עדיין צריך בית דין, ושאלת המוטיבציה אבל לא רלוונטית. היא רלוונטית כהקשר הגילוי, לא כהקשר הצידוק, כי אני שוויתי את זה להבחנה הזאת בפילוסופיה של המדע, בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק. אז לכן מה שאני מנסה להראות דרך הביקורת על הספר של מוישה זמר, זה שבאמת לא נכון, גם בתפיסה הזאת של שמרנות מדרשית, כן, שמרנות גמישה, גם בתפיסה הזאת לא הכל הולך, יש כללים, יש צורות התנהלות, לא הכל פתוח, לא צריך להיבהל מהתפיסה הזאת, היא לא פותחת הכל. אוקיי, זה פחות או יותר הסיכום של מה שעשינו עד עכשיו, באמת רק בראשי פרקים. מה שאני רוצה לעשות היום, זה לעבור בפירוט על סוגיה אחת, שדרכה אני אנסה להדגים את כל מה שראינו עד היום. את כל מה שראינו, בפרט מה שסיכמתי עכשיו בסיכום, אני אנסה להראות לכם דרך הסוגיה הזאת. ואתם תראו איך העסק הזה עובד בפועל. זאת סוגיה שעוסקת במעמדו של גר. כן? שאלות שהן בסך הכל לא מאוד מסעירות את דעת הקהל היום, זה לא כמו מעמד האישה, לא כמו יחס לגויים, מעמד של גר בהלכה. אבל בהחלט יש בזה גם פוטנציאל נפיץ. כי המעמד של גר, אני עכשיו נכנס לדוגמה הזאת, המעמד של גר בהלכה הוא מורכב, ובמידה מסוימת אולי אפילו סתירתי. מצד אחד, התורה מזהירה כל הזמן על כבוד הגרים, על אהבת הגרים, לא להזכיר לגר את עברו, כן, לתת לו יחס כמו יהודי, גר שנולד, גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, מבחינתנו הוא כאילו נולד יהודי, הוא נולד מחדש, ריבורן, מה שנקרא אצל בני דודנו. אז הטענה הזאת לכאורה, או התפיסה הזאת לכאורה אומרת, הגר אחרי שהוא התגייר, שכחתי את העבר שלו, מחקתי את העבר שלו. כרגע הוא יהודי לכל דבר ועניין, ובאמת בדרך כלל בהלכה, אין הבדל בין גר לבין יהודי, ולהפך, במקום שבו אנחנו לא מתייחסים כראוי לגר, התורה מזהירה על זה בהרבה הרבה הרבה מאוד מקומות. ואתה רואה את זה בחומרה רבה, את המתן יחס לא שווה לגר. זה צד אחד של המשוואה. מצד שני, יש כמה הלכות שמאוד מפתיע לגלות אותן, שחד משמעית מפלות גרים. למשל, לגיורת אסור להינשא לכהן. למה לא? היהודיה לכל דבר, למה שגיור, מצב של הגיורית יהיה שונה? דבר נוסף, לגר מותר אגב להינשא לכהנת, כי בכהנת אין פסולי נישואין, כן? רק על כהן שעובד במקדש יש פסולי נישואין, אז לכן אני מדבר על גיורת לכהן ולא על גר לכהנת, או לבת כהן. בכל אופן, אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה היתר להינשא לממזר. גיורת מותרת בממזר, או גר בממזרת, מה שכל ישראל אסור להם. ועוד פעם, מבחינה מסוימת, זה דווקא מחמירים על עם ישראל ומקילים על הגרים. אבל זאת כולה כזאת שבעצם נובעת לכאורה מאיזשהו מעמד נמוך יותר. זאת אומרת, ממך לא דורשים, אתה יכול גם להתחתן עם ממזר, או ממזרת. אוקיי? זה לא כמו יהודי מרחם, כן, יהודי מחוס, יהודי מלידה, שהוא אסור בממזר או בממזרת. אז גם זה, למרות שזה לכאורה הליכה לקראת הגר, כי אנחנו מתירים לו דברים של יהודי אסורים, עדיין יש פה בסאבטקסט איזשהו סוג של ראיית הגר כמעמד נמוך יותר. והדבר הכי מפתיע, זה האיסור למנות גר לסררות. אסור למנות גר להיות מלך, אבל הוא הדין לכל הסררות שבישראל. ותאסור למנות אותו להיות מחלק מים, גבאי צדקה, לא יודע מה, פקיד בעירייה. כל אחד שיש לו סמכות על אנשים, אסור למנות גר לתפקיד הזה. כך נפסק להלכה, ברמב"ם, שולחן ערוך, בכל הפוסקים. עכשיו זה דבר מדהים. אגב, אף אחד היום לא מעלה בדעתו ליישם את זה בפועל. אבל זה, ככה, 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 ככה כתוב בהלכה. עכשיו, זה כבר אפליה בוטה. זאת אומרת, פה אתה בעצם אומר, הגר הוא במעמד ממוך יותר מאשר יהודי, אני לא מוכן שלגר תהיה שררה ביחס ליהודים. זאת ממש אפליה. אם בכל שאר הדברים עוד יכולנו להגיד, טוב, לא יודע, גזירות הכתוב, אי אפשר לדעת, פה, שם, מה יש פה? אני אגיד יותר מזה. כל הסיפור הזה הוא סיפור נורא מוזר. כי הרי אין באמת פסולים להיות מחלקי מים. חלקי מים הכוונה מי שנותן קצבה בעיר לכל אחד, כמה מים הוא יקבל, נגיד לשדה שלו או משהו כזה, צריך לחלק את מי המעיין או מי הנחל שעובר שם, אז זה תפקיד שיש בו שררה. כן, אתה בעצם מחלק קצבת מים לכל אחד. אז את התפקיד הזה לא נותנים לגרים. עכשיו, מה זאת אומרת, מחלקי המים, אם אני אעשה זה עם תוכנה, את חלוקת המים, זה מותר? לא חושב שמישהו יגיד שזה אסור. אבל אם אני עושה זה עם תוכנה, או סתם קוף, כן, הדיונון של מינכן, של המונדיאל, כן, הוא יחלק את המים בין אנשים. מה הבעיה? זה מעשה קוף, מה שנקרא בז'רגון ההלכתי מעשה קוף. זה משהו שאין שום דרישה על מי שמבצע אותו, רק שיתבצע בהוגנות. זה הכל. אז מאיפה צמחה בכלל ההלכה הזאת שפוסלת גרים מלהיות מחלקי מים? או פקידים בעירייה, או שר בממשלה, או לא משנה, כל אחד שיש לו סמכות או שררה על יהודים. מאיפה זה בא? זה מאיפה זה בא? א', זה אפליה כלפי הגר, אבל גם ההלכה הזאת מצד עצמה היא מאוד מאוד תמועה. כי זאת הלכה שפוסלת אנשים לתפקידים שאנחנו לא מכירים בכלל פסולים לתפקידים האלה. זה לא תפקידים פורמליים, לדיינות יש פסול, יש כאלה שפסולים להיות דיינים. לעדים יש כאלה שפסולים להיות עדים, אולי אפילו למלך נגיד לצורך הדיון, אלה תפקידים פורמליים. אבל כל שאר התפקידים זה תפקידים שהציבור החליט שהוא צריך מחלקי מים, או גבאי צדקה, או פקיד בעירייה, או ראש עיר, או שר, או לא משנה, כל תפקיד שלו יהיה. למה, מאיפה פתאום ההלכה מתחילה לפסול כל מיני אישים או סוגי אישים לכהם בתפקידים האלה? מעבר לאפליה שיש בדבר, לבעיה מוסרית שיש בדבר, יש פה גם בעיה לא מובנת ברמה הסברתית, ההלכתית, הפשוטה. איך פוסלים מישהו לכהן בתפקיד, שהתפקיד הזה הוא בכלל לא מוגדר כתפקיד הלכתי. תעשה מה שאתה רוצה, כמו לפסול גר להיות שוער בכדורגל. מה יש להלכה עם שוערים בכדורגל? שוער בכדורגל, שיהיה מי שאתם רוצים. מה אכפת לי מי יהיה השוער שם? אלא מה? יש להלכה איזשהו עניין שגרים לא תהיה להם סמכות על יהודים. טוב, אז זאת ממש אפליה בוטה. אז בעצם אנחנו לא פוסלים אף אחד להיות מחלק מים, אבל גרים כן, למה? הבעיה היא לא בחלוקת המים, הבעיה שאני לא רוצה לתת לגר סמכות על יהודים, כי הוא נחות. זה כבר ממש אפליה בוטה. עכשיו, מה היה עושה עם זה מוישה זמר? מתחיל עם ההדגמות. כמובן היה אומר, לא עולה על הדעת, ולכן ברור שכל ההלכות האלה בטלות. למה? כי המוטיבציה שלו היא להכשיר, להשוות את המעמד של גר למעמד של יהודי. לא יכול להיות שיהיה כזה אי שוויון. ולכן ברור שההלכות האלה בטלות. אבל זו תפיסה רפורמית. זו תפיסה שאומרת, בגלל המוטיבציה שלי לבטל את ההלכה, המוטיבציה כשלעצמה מספיקה. אני לא צריך להביא טיעון, כן, או מדרש שמרני, שיבסס את הצעד ההלכתי הזה. לא צריך להיכנס לשאלות של פרשנות. ברגע שהמוטיבציה קיימת, ההלכה בטלה או משתנה. זה מה שזמר היה עושה עם זה. זמר שכזה.
רגע, יש לי שאלה.
כן.
המוטיבציה, הוא מדבר על מוטיבציה מסוג מסוים.
הוא מאוד חלש.
אמרתי, הוא לא מדבר על סתם מוטיבציה, הוא מדבר על מוטיבציה מסוג מסוים לבטל הלכה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אם יש לי מוטיבציה לבטל הלכה כי בא לי, הוא לא יקבל את המוטיבציה.
לא, כי זה לא מוסרי, זה לא מתאים לנורמות המקובלות היום בעולם, או לא משנה, מה שלא יהיה.
אוקיי.
אבל זה עדיין, אתה צריך טיעון שמראה למה ההלכה הזאת בטלה. דיברנו קצת על שיקולי פסנישט בשוליים, אולי יש להם איזשהו סוג של מקום, אבל באופן בסיסי אתה צריך מדרש שמרני כדי לשנות את ההלכה. בלי זה, זה מה שנקרא טענה רפורמית, אוקיי? עכשיו, זה אומר שמצד אחד המוטיבציה שלו היא מוטיבציה שאני מאוד מזדהה, לא שלו, כאילו לא דן בזה, אבל המוטיבציה הזאת היא מוטיבציה שאני מאוד מזדהה איתה. המוטיבציה היא לא רפורמית. הרפורמה היא בהסתכלות על המוטיבציה כסיבה מספיקה לשינוי. זאת אומרת, ברגע שיש לי מוטיבציה זה מספיק כדי לעשות את השינוי. זה רפורמי. כי אני עם המוטיבציה הזאת עכשיו אלך ואחפש מדרש שמרני, ואז אני באמת אעשה את השינוי. המוטיבציה היא רק מה שגורם לי לחפש את המדרש השמרני. אבל המוטיבציה כשלעצמה היא לא, היא לא מכשיר שהוא מספיק, או לא בסיס מספיק, כדי לעשות את השינוי הזה. אני אעיר עוד הערה בהקשר הזה. במקרה הזה של גר, המוטיבציה היא אפילו יותר חזקה מאשר סתם מוטיבציה מוסרית. זאת אומרת, מוטיבציה מוסרית, היום העולם מאמין בשוויון, גם אני, כחלק ממנו מאמין בשוויון, יש לי מוטיבציה מוסרית להשוות את המעמד של גר למעמד של יהודי. כאן זה הרבה יותר חזק. כי התורה עצמה אומרת לנו להשוות את המעמד של גר למעמד של יהודי. זה לא סתם איזה עיקרון מוסרי ששאוב מהסביבה, מהתרבות העכשווית שבתוכה אנחנו פועלים, שעוד פעם, אני לא פוסל את הדברים האלה בכלל, כבר דיברתי על זה. אבל פה זה עוד הרבה יותר חזק. זה מוטיבציה שלקוחה מתוך התורה עצמה. זה לא מוטיבציה חיצונית. התורה עצמה אומרת להשוות גר ליהודי. מצד שני, אבל התורה גם אומרת שהוא כשר לממזרת, אסור לכהן ואסור למנות אותו לשרעות. גם את זה התורה אומרת. אז לכן העובדה שהתורה אומרת להשוות גר ליהודי, גם היא, אפילו שזה מוטיבציה פנים תורנית, היא לא מספיקה כדי לבצע את השינוי הזה. צריך, זה לכל היותר מהווה מוטיבציה, לחפש מדרש שמרני שיאפשר לי לעשות את השינוי. אם אני אמצא, מצאתי, ואם אני לא אמצא, אז לא, אז אני לא יכול לעשות את השינוי למרות המוטיבציה. עכשיו אני אנסה להראות לכם, אחרי שאני קצת אכנס למקורות כדי שתראו על מה מדובר, אני אנסה להראות לכם מדרש שמרני לדוגמה, שאותו הצעתי כדי לשנות את המעמד של גר, ובעצם להגיד שהיום האיסורים למנות אותו, ואולי אפילו איסורי החתנות של גר, לא קיימים, ואני, לא רק שאני מציע מדרש שמרני, אלא אני גם מביא לו ראיות. אמרתי בסיכום, שאם יש לי מדרש שמרני שהוא מתיישב על הסברה שלי, אני אפעל על פיו גם בלי ראיות. אבל כאן המדרש הזה יותר חזק, אני יכול להביא אפילו ראיות למדרש הזה. אז זה מאוד יפה. אבל אנקדוטה שתמחיש קצת את הצורך בכל הדיון שלנו. שלחתי את המאמר הזה פעם לתחומין, לפני הרבה שנים. ובתחומין, אחרי שככה ישבו הרבה זמן על המדוכה ולא קיבלתי תשובה, צלצלתי שם לשאול מה קורה. אז אמרו לי, תראה, המערכת לא יכולה לפרסם את המאמר הזה. שאלתי, למה לא? אתם לא מסכימים? אמרו, לא, לא בגלל טענות על הטיעונים שלך, אלא בגלל שאתה מעורר שאלה, מציף שאלה שיכולה להביא לכל מיני ביקורות וקטילות, כן, על ההלכה וחילול השם וכל דברים כאלה, כי אתה בעצם שם על השולחן את האפליה שההלכה עושה כלפי גרים. אז אמרתי להם, ואז כולם כמובן יתעלו בזה, לא יקראו את התשובה, ויגידו, הנה, אתם רואים איזה תפיסה מיושנת, איזה תפיסה לא מוסרית, שהיא מפלה את הגרים לעומת יהודי, כן, תפיסה גזענית אם תרצו, ויהיו על זה כל מיני ביקורות. אז אמרתי להם שלדעתי, אפילו אם אני מוכן לשמוע סוג כזה של שיקול, אני חושב שהם טועים ברמה הטקטית. מעבר לוויכוח העקרוני, שאני חושב שצריך הכל לשים על השולחן. אבל גם אם לא, גם ברמה הטקטית אתם טועים. למה? כי הרי אני, כשאני מעלה את השאלות, זה שטר בשוברו בצידו. אני גם מסביר למה באמת ההלכה לא מפלה גרים. ולכן היום כבר אפשר לשנות את זה. לא משנה, אני אסביר לכם למה אני מתכוון, אבל כרגע אני מדבר רק על הסכמה. אם אני לא אכתוב, לא נפרסם את המאמר, הרי בעולם שלנו, עם האינטרנט ועם הפתיחות ומאגרי המידע הפתוחים, מישהו יעלה על זה די מהר, על האפליה של בין יהודים לבין גרים. והשאלה תעלה, ועכשיו לא יהיה פרסום נגיש של תשובה מספקת לשאלה הזאת. אז זה יהיה מצב יותר טוב? את הביקורת תעלה, לא תהיה אפשרות להתגונן מפניה. הרבה יותר הגיוני, גם ברמה הטקטית, לשים את הדברים ביושר על השולחן, לדון בביקורת, לשים גם את הביקורת, כי בסך הכל גם אני שותף לביקורת הזאת. כשאתה לא משווה, כשאתה עושה אפליה בין יהודי לבין גר, זה באמת לא בסדר. זה לא טענה אנטישמית, זה טענה שגם יהודי צריך להרגיש כלפי הבעיה. ויחד עם זה אני כותב, או מציע, ביחד עם השאלה, או עם הביקורת, אני מציע את ההסבר שמיישב את העניין. אז בעיניי הרבה יותר הגיוני לעשות את זה, בטח בדור האינטרנט, שהכל בסוף בסוף זה יעלה. אז להציף את השאלה ביושר, ולשים בצידה את התשובה. הרבה יותר הגיוני מאשר להסתיר את השאלה, ולבנות על זה שאף אחד לא יגלה את הבעייתיות של העניין. מעבר לחוסר היושר שבדבר, כמובן וכדומה, שאני לא מסכים גם לזה. אבל אפילו ברמה הטקטית נדמה לי שזה לא, הם לא השתכנעו, המאמר לא פורסם. בסוף אגב הוא פורסם באסיף. בכתב העת של ישיבות ההסדר, משהו בגיליון א', הם ביקשו ממני מאמר, אז הפלתי עליהם את המאמר הזה שהיה לי כבר מוכן. טוב, בכל אופן, אז זאת המסגרת של הדיון, אני מנסה רק להראות שצורת החשיבה הזאת היא באמת צורת חשיבה שיכולה להיראות לאנשים מסוכנת. כי אני דווקא הופתעתי לטובה מההתייחסות של תחומים, כי אני ציפיתי שהם יתנגדו לטיעונים שלי. כי הטיעונים שלי הם בעצם טיעונים של שמרנות מדרשית, אני משנה הלכה בגלל איזשהו מדרש כזה או אחר, הלכה דאורייתא, שמוסכמת על כל הפוסקים, אני אומר היום היא לא רלוונטית, ממש רפורמי. וההתנגדות של המערכת שם לא הייתה על בסיס הזה. זאת אומרת, הם הבינו שהטיעון הזה הוא כן טיעון לגיטימי, זה לא טיעון רפורמי. שמרנות מדרשית היא שמרנות. במובן הזה הם דווקא בהחלט נקטו בגישה, נקרא לה מתקדמת. כי אני מניח שאם הייתי שולח את זה לרוב הבמות האחרות, היו זורקים את זה מכל המדרגות, לא בגלל החששות שאולי יהיו ביקורות, אלא כי לא היו מקבלים בכלל סוג כזה של מחשבה. כמו עם המאירי, כן, שהגויים של פעם, זה כל ההלכות נאמרו על הגויים של פעם, הגויים של היום לא. הרי זה מה שאני אומר גם. כל ההלכות האלה נאמרו על הגירים של פעם, לא על הגירים של היום. עוד פעם, אני אסביר את זה בהמשך, אבל זה ממש מהלך רפורמי. ודווקא במובן הזה, תחומים לא דחו את זה, כן, בעילת רפורמיות. אלא הם דחו את זה בגלל החששות שלהם מביקורות. עוד פעם, לא אהבתי את זה, לא הסכמתי עם זה, לא מהותית ולא טקטית. אבל עדיין, נגיד את השיעורים שנתתי עד עכשיו, הם לא היו צריכים. זאת אומרת, את השיעורים שנתתי עד עכשיו, שמנסים להסביר למה המהלך כזה הוא לא רפורמי, אלא הוא שמרני, רק שמרני מדרשית. זה מהלך שצריך להסביר אותו למערכת שהייתה דוחה את המאמר כמאמר רפורמי. אז שם הייתי צריך להסביר להם, לא, לא, זה שמרני מדרשית, זה לא רפורמי. אבל בתחום הם דחו את זה בגלל בעיה טקטית, אבל לא, לא הייתה להם בעיה עקרונית עם הטיעון. במובן הזה דווקא אני דורש את זה לשבח. על על המערכת הזו, מערכת תחומים. טוב, אז בואו נתחיל. אני אביא דוגמה. בקורבן פסח כתוב ככה, וכי יגור יתחגר ועשה פסח להשם, ימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל הראל לא יאכל בו. תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. מה זה אזרח לעומת גר שגר בתוככם? עכשיו, התורה בעצם אומרת שגר גם הוא עושה פסח, בדיוק כמו יהודי מלידה. במובן הזה התורה דווקא משווה את הגר ליהודי. אבל שימו לב באיזה צורה היא משווה. הצורה שבה היא משווה את הגר ליהודי היא צורה מטרידה. כי בעצם היא משתמשת לגבי היהודי הרגיל במונח אזרח, והגר זה מישהו שהוא לא אזרח, אבל הפסוק אומר, לא נורא, גם גר צריך להשוות אותו לאזרח לעניין קורבן פסח. אז הוא לא אזרח בעצם, הוא כן יהודי סוג ב', נקרא לזה ככה, אבל לעניין קורבן פסח צריך להשוות אותו. אז מהפסוקים האלה אפשר להבין את שני הצדדים, כן, את שני צידי המתח שיש כאן. מצד אחד, יש פה איזשהו סוג של התייחסות שונה לגר וליהודי, מצד שני, בכל זאת יש איזשהו רצון להשוות אותם שלא תהיה אפליה. אז זה ממש שני הצדדים של המשוואה. וזה במחילתא של רבי ישמעאל, על הפסוק הזה, הוא אומר, תורה אחת תהיה לאזרח. למה נאמר? ולא כבר נאמר, והיה כאזרח הארץ. ומה תלמוד לומר, תורה אחת תהיה לאזרח, לפי שהוא אומר, וכי יגור יתחגר ועשה פסח. אין לי אלא פסח שישווה בו את הגר לאזרח. שאר כל מצוות שבתורה מניים, תלמוד לומר, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר. בא הכתוב וישווה את הגר לאזרח בכל מצוות שבתורה. אז פה כבר החז"ל לוקחים את המהלך שעושה התורה להשוות אזרח לגר, ומכילים אותו על כל ההלכה, לא רק על קורבן פסח. אז זה כבר עוד יותר לכיוון השוויוני. אבל משהו ברקע עדיין נשאר. הגר הוא לא אזרח. גר ואזרח זה שני דברים, אזרח זה רק יהודי מלידה. אלא מה, התורה וההלכה אומרים, כן, אבל את היחס אתה צריך לתת לגר כמו לאזרח. אז עדיין יש פה איזשהו מימד, אני הייתי מצפה שאחרי שהגר יתגייר, הוא יחשב אזרח, הכל בסדר, הוא יהודי, כקטן שנולד דמי. למה צריך לרבות את הגר שהוא כמו אזרח? מה, הגר הוא לא אזרח? הוא גם אזרח, הוא יהודי. עוד פעם, לא אזרחות במובן הפוליטי, כן, ש... מדובר עליו היום, אזרח הכוונה יהודי הוא בן העם הזה, אוקיי? אז יש פה עדיין איזשהו הסתכלות עליו כקסטה אחרת, אבל אנחנו משווים אותו במישורים ההלכתיים. זה מה שהרמב"ם בהלכות איסורי ביאה אומר, כל הגויים כולם כשהתגיירו וקבלו עליהם כל המצוות שבתורה, והעבדים כשהשתחררו, הרי הם כישראל לכל דבר. שנאמר הקהל חוקה אחת תהיה לכם, ומותרים להיכנס בקהל השם, כי להתחתן עם יהודים ויהודיות, מיד. והוא שישא הגר או המשוחרר בת ישראל, וישא ישראלית גיורת ומשוחררת. אוקיי? אז בעצם מותר להם להינשא, הם כישראל לכל דבר. וכאן אפילו הרמב״ם אפילו לא כותב את הביטוי אזרח מול גר. איכשהו נראה שאין, הם מושווים לגמרי. גם במקומות אחרים בתורה, כשהתורה אומרת, דבר על בני ישראל, או כשכתוב המונח בני ישראל, יש ריבוי מיוחד על גרים. בכמה וכמה מקומות. אוקיי? אז נכון שמצד אחד מרבים את הגרים כמו בני ישראל, אבל מצד שני לא רואים בגרים חלק אינטגרלי מהמונח בני ישראל. אז יש פה עוד פעם את המתח הזה שבפועל, בפועל בסופו של דבר זה באמת הם מושווים, אבל עדיין אין פה זהות, הם לא בני ישראל, הם לא אזרחים. יש מקומות, אבל עוד פעם, הלכתית הם שווים ליהודי לכל דבר ועניין, כמו שהרמב"ם אומר, כמו שהגמרא אומרת. יש דעות מסוימות בגמרא שמדברות על הבדלי נוסח שהגר אומר, למשל לגבי מקרא ביקורים, בתפילה, ברכת המזון, בזימון, בכל המקומות שכתוב מדובר על אבותינו. אז הגר לא יכול לדבר על אבותיו, כי אבותיו לא היו אברהם, יצחק ויעקב, לא היו יהודים, אז שם יש דעות בגמרא שהוא לא יכול להגיד את הנוסח הרגיל שאומר יהודי. אבל שם זאת לא אפליה, אלא הוא פשוט לא יכול להגיד אלוהינו ואלוהי אבותינו, כי זה לא אבותיו. הוא כקטן שנולד דמי, אבל אין לו אבות יהודים. אז שם זה לא אפליה, אלא רק אמירת אמת, שהנוסח שהוא יאמר יהיה באמת נוסח אמיתי. אגב, להלכה, אנחנו באמת לא פוסקים את זה, להלכה הגר אומר את הנוסחים האלה בכל ההקשרים, אומר את אותו נוסח שיהודי אומר. אבל יש דעה בגמרא, יש דעות בגמרא שלו. אוקיי? ואני אומר, זה לא כל כך משנה, כי גם הדעות שלו, זה לא בגלל אפליה, אלא בגלל שהטענה היא שהוא לא אומר אמת. הדעות שכן, טוענות שזה כן אמת, וצריך לא משנה, מפרשים את זה באופן המתאים. אבל עד כאן התמונה יחסית סבירה. נכון שהגר לא נחשב מבני ישראל, והוא לא נחשב אזרח, אבל בפועל הוא מושווה לבני ישראל ולאזרחים לכל דבר ועניין. בכל ההלכה. אבל כמו שהזכרתי בהקדמה, זה לא לגמרי מדויק. יש שלושה חריגים עיקריים, כמו שאמרתי קודם. חריג אחד, זה איסור ההתמנות, שאי אפשר למנות גר לשרות, וזה נשאר גם להלכה למעשה. האיסור השני, זה שגר או גיורת לא יכולה להינשא לכהן. יוצא דופן השלישי, זה לגבי היתר בממזר. שגיורת יכולה להינשא לממזר, וגר יכול להינשא לממזרת. אז במובן הזה יש בעיקר שלושת הדברים האלה הם הבדלים שנשארים גם בשורה התחתונה, גם להלכה, בין גר לבין יהודי. ולכן אני רוצה להתמקד בשלושת ההקשרים האלה, כי הם אלה שבעצם מעוררים את עיקר הבעיה. אז הרמב״ם הלכות איסורי ביאה כותב, ממזר מותר לישא גיורת, וכן הממזרת מותרת לגר, והבנים משניהם ממזרים. מותר להם להתחתן, אבל הבן נחשב ממזר. שהוולד הולך אחר הפגום, שנאמר בקהל השם, הוא קהל גרים, אינו קרוי קהל. אוקיי? אז זה אומר שקהל גרים לא קרוי קהל גם להלכה. גר הוא לא קהל. וכאן זה כבר לא רק איזשהו הבדל מושגי שאין לו משמעות מעשית. כאן יש לזה משמעות מעשית. והבן גם יוצא ממזר, הבן משניהם. עכשיו, וכמובן זה גם ממשיך, גיורת, הלכה חת, כן? ההלכה הבאה, מיד אחרי זה. גיורת שניסית לגר והולידו בן, אבל פי שהורתו ולידתו בקדושה, הרי זה מותר בממזרת. וכן בן בן בנו, עד שישתקע השם גירותו ממנו, ולא יוודע שהוא גר. ואחר כך יאסר בממזרת, אחד הגירים, אחד עבדים משוחררים, דין אחד לכולם. אז בעצם הגזענות הזאת עוברת גם לילדים, זה לא נעצר אצל הגר עצמו. גם הילדים שלו וילדי הילדים שלו, כולם יש להם סטטוס של גרים. עד שישתקע השם גירותו ממנו, עד שנאבד את החשבון שהבן אדם שלפנינו הוא בן גרים. זה גם בעצמו גדר מוזר. מה זאת אומרת נאבד את החשבון? נאבד את החשבון, אז יש דיני ספקות. צריך לעשות רישום כדי שנדע למה להיכשל באיסור. משתמע שאנחנו גם לא עושים רישום, אנחנו קצת עוזרים לחשבון הזה להשתקע, אוקיי? השאלה היא איך זה עובד? למה זה ככה? מה פשר ההלכה הזאת? האמת שיש ויכוח בעניין הזה, ויכוח מחלוקת תנאים, אם זה עד 10 דורות או לעולם, אבל הוויכוח הוא לא מהותי, כי השאלה פשוט מתי משתקע השם הגירות. האם אחרי 10 דורות או בסוף או לעולם. אוקיי? אז זה לא, הוויכוח הוא לא משנה לענייננו, אבל פה באמת רואים שממזר מותר, זאת אומרת שגר מותר בממזרת או ממזרת בגר. דבר, זה הבדל אחד. הבדל שני, אמרנו, זה לגבי כהן. כן, וכן כהן הבא על הגיורת והמשוחררת, חללה, וזרעו ממנה חללים. חיללה, סליחה, וזרעו ממנה חללים. כן, כהן בעצם אסור לו להינשא לגיורת או לבוא עליה, אז זה גם, זה העניין של הכהן. ולגבי ההתמנות, זה הרמב"ם מלכות מלכים. אין מעמידים מלך מקהל גרים, אפילו אחר כמה דורות, עד שתהיה אמו מישראל. שנאמר לו, תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. רואים? איש נוכרי שלא אחיך הוא, מדובר על גר. מה זאת אומרת, איש נוכרי שלא אחיך הוא? מדובר על גר שהתגייר, גר צדק, קיבל על כמו מצוות, צדיק, שאסור להפלות אותו. הוא נקרא איש נוכרי, ולא שמים אותו להיות מלך, והוא לא אחיך. ולא למלכות בלבד, אומר הרמב״ם, אלא לכל שררות שבישראל. לא שר צבא, אסור לו להיות קצין בצבא. לא שר 50 או שר 10, אפילו ממונה על עמת המים שמחלק ממנה לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהיה אלא מישראל, שנאמר, מקרב אחיך תשים עליך המלך, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך. אז הגר הוא לא מקרב אחיך, איש נוכרי. זה כבר ממש, ולכן אסור לתת לו שום סמכות על ישראל בכל תחום שלא יהיה, כל שררות שבישראל, ממונה על עמת המים, זה החלוקת מים שדיברנו, מפקד בצבא, כל דבר, פקיד בעירייה, פקיד שיש לו איזושהי סמכות, לא פקיד שמתעד דברים. למה שיש לו סמכות על יהודים, אסור לשים גר שתהיה לו סמכות על יהודים. העסק הזה ממש, ממש מפתיע ומקומם. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, הפסול הזה של מחלקי עמת המים, הוא פסול תמוע מצד עצמו, מעבר לבעיה המוסרית, בעיה אנושית. איפה מצאנו שפוסלים אדם לחיים כמחלק מים? מה יש להלכה לדבר על מי ש... לא יודע מה, על ממקף בצבא, או קצין בצבא? גם ממקף עשו. כל אחד שיש לו סמכות על חיילים. מה, 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 מה יש להלכה להגיד לגבי מי יהיה הממקף? אולי רק כהנים יהיו ממקפים? מה... הלכה אין לה מה להגיד שום דבר על סוג התפקידים הזה. זה מה שאני קראתי קודם, מעשה קוף. אם יש לך ממקף מוצלח שהוא גוי, לא תשים אותו בתור ממקף, למה לא? אם הוא מוצלח, אז הוא מוצלח, מה הבעיה? השיקול צריך להיות לגופו של התפקיד, לא לגופו של האדם. זה לא כמו עד, דיין, אולי אפילו מלך ונשיא, שאלה תפקידים שההלכה מגדירה אותם, וההלכה אנחנו מוצאים הרבה פסולים, כן? רשע לא יכול להיות עד, קרוב לא יכול להיות עד, כל מיני, גוי לא יכול להיות עד, אישה לא יכולה להיות עד. אז לגבי התפקידים האלה, אנחנו באמת מוצאים בהלכה, שההלכה רואה אותם כתפקידים שבאמת יש אישים מסוימים שפסולים לגביהם. אבל באמת המים לא תמצאו שום פסול, חוץ מגר. מאיפה בא הפסול הזה? איך זה מגיע? וכאן זה עוד פעם, זה לא הבעיה המוסרית שאנחנו מפלים גר מיהודי, אלא יש פה איזושהי בעיה פרשנית, זה לא ברור מסברה. מאיפה צנח הפסול הזה של גרים לכהן בשרות? יש בגמרא, במשנה בקידושין, כתוב ככה, בכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה, כן, שוטרים או גבאי צדקה, זאת אנשים שיש להם סמכות, מסיעין לכהונה. זאת אומרת, אם יש אישה שאבא שלה היה גבאי צדקה, לא חוששים שהיא בת גרים, ומסיעים אותה לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן. לכאורה, מה היינו מסבירים, למה לא? כי אם הוא היה גר, אי אפשר היה למנות אותו כגבאי צדקה, נכון? אז אם הוא מונה כגבאי צדקה, כנראה שהוא לא גר, אין בעיה. הכל בסדר, אפשר להשיא את הבת הזאת לכהן. אבל הגמרא מסבירה לא כך, לכאורה. הגמרא מסבירה שם ככה, וגבאי צדקה מסיעים. מה היא טעמה? כיוון דמינצו בהה די אינשי, דאמר מר ממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת, ואם איתה דאיקה, אית להיקה לה. מה זאת אומרת? שכל גבאי צדקה או שוטרי הרבים, הרי תמיד מעוררים מאומות, תמיד רבים איתם. הם מנסים להטיל עליי איזושהי סמכות, לתת לי הוראות, בדרך כלל אנשים יריבו איתם. עכשיו, אם היה להם, אם הם היו מבית של גרים, אם היו בני גרים, אז מי שרב איתם היה צוחק עליו, טוב, אתה בן גרים, איזה אפס כמוך, או משהו כזה. ולכן דווקא שוטרי הרבים וגבאי צדקה, אם לא שמענו שרבו איתם וקראו להם אתם בני גרים, אז כנראה שהם לא בני גרים. ולכן הבת שלו יכולה להינסה לכהן בלי בדיקה. אבל תשימו לב, זה הבדל קצת דק, אבל זה הסבר אחר לגמרי ממה שאמרתי קודם. כי אני הייתי מסביר את זה לגמרי אחרת. מה זה קשור למריבות? אם מינו אותו לגבי צדקה, אז הוא לא גר, למה? כי אסור למנות גר לגבי צדקה. מה זה קשור למריבות ושיזכירו לו וזה? סתם, כי אסור למנות. ובאמת, יש כמה אחרונים, או אל יעקב, גיליון מהרשע וכו', הם כתבו שאין למנות גר לגבי צדקה. ומזכירים את הגמרא הזאת. אבל בפשט הגמרא הזאת כתוב הפוך. בפשט הגמרא הזאת כתוב להפך, שמותר למנות גר לגבי צדקה. אז למה אתה לא חושש על הבת שלו שהיא בת גרים ואתה מסיע אותה לכהן? כי אני יודע שאם הוא גבאי צדקה, בטח רבו איתו כבר הרבה אנשים. והייתי שומע אם הוא בן גרים, כי כשרבים איתו, אז היו ישר שולפים את הקלף הזה, כן, אתה בן גרים. ואם לא שמעתי את זה, אז כנראה שהוא לא בן גרים. אבל מעצם העובדה שהוא התמנה להיות גבאי צדקה, זה לא השיקול שאומר לי שהוא לא גר. זאת אומרת, רואים שבגמרא אין מניעה שהגר יהיה גבאי צדקה, רק שאם הוא יהיה גר, אנחנו נשמע על זה. זה הכל. אבל לא, עצם המינוי לא מוכיח שהוא לא גר. אז מהגמרא הזאת דווקא מוכח שאין בעיה למנות גר לגבי הצדקה. וככה כותבים כמה פוסקים שיש איסור. תראו, בהמשך הגמרא שם, בקידושין, מביאה את הסיפור הבא. ושפזיכני דרב עדה בר אהבה גיורה הווה. כן, המערך של רב עדה בר אהבה היה גר. מחלוקת ראשונים, אם הוא היה בן גרים, הוא היה גר בעצמו, לא חשוב. ואהבה קמינצי אי ורב ביבי. כן, המערך הזה, הגר, היה בסכסוך עם רב ביבי. מר אמר, אנא אבידנה שררותא דמרה, ומר אמר, אנא אבידנה שררותא דמרה. כל אחד רצה לקבל את תפקיד השררה שם באותו מקום. דמטה, כן, של אותו, של המקום. עתו לקמיד הרב יוסף. אז הם באו לרב יוסף שיכריע למי ינתן התפקיד. אמר להו, תנינה, שנינו בברייתא, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. כל משימות שאתה משים, לא יהיה אלא מקרב אחיך. זאת אומרת, אתה המארח של רבד הברה, ואתה גר, אז אתה לא יכול להיות בשררה על ישראל. זה המקור לדין של הרמב״ם. אמר לי רבד הברעבה, האורח שלו, כן, בא להגן על המארח, ואפילו אמו מישראל? זאת אומרת, אם אמא שלו היא מישראל, אז באיזה מובן הוא גר? הוא יהודי עם אמא שלו מישראל. כי אבא שלו גר. אבא שלו גר ואמא שלו מישראל. אז הילד הוא בן גרים. האם גם מי שאמא שלו מישראל, יש לו סטטוס של בן גרים שאסור למנות אותו למשימות? אמר לי, אמו מישראל מקרב אחיך קרינה בי, לא, אם אמו מישראל זה בסדר. ילקח רב ביבי דגברא רבה ולעין במילי דשמיה, ומר לעין במילי דמטה. בסדר, לא חשוב, מצאו איזושהי פשרה, נתנו תפקיד לכל אחד מהם. הדבר הזה הוא מאוד מוזר, כי הכלל בדיני יוחסין, זה שאם יש עבירה, אז הולכים אחרי הפסול, נגיד, מה היחס של הילד? אז אם יש עבירה, נגיד כהן שנשא גרושה, יש פה עבירה, אוקיי? אז אם יש עבירה, הולכים אחרי הפגום. אם אין עבירה, אז הולכים אחרי האבא, אחרי הזכר. עכשיו, בגר שנושא בת ישראל, יש עבירה? לא. אם הייתה פה עבירה, אז הבן היה הולך אחרי הפגום, שזה הגר, אז גם הבן היה גר. אבל פה אין עבירה, נכון? אז אם אין עבירה, אז זה צריך ללכת אחרי הזכר. במקרה הזה, האבא הוא גר, אז גם הבן יהיה גר. מה קורה עם בן של גיורת ויהודי? מותר להם להתחתן, אז עבירה אין כאן. אז לא הולכים אחרי הפגום, אלא אחרי הזכר. אז הבן אמור להיות לא גר, אלא יהודי. הוא מקבל את הייחוס של אבא שלו, לא של אמא שלו. נכון? אז לא רק אם אמו מישראל, כן, אם אמו מישראל, אז להפך, הוא אמור להיות עדיין גר. שם המערך היה אמו מישראל. אמו מישראל ואביו גר. מה היה צריך להיות הסטטוס שלו? כמו אבא, נכון? גר. נו, אז למה מותר לו, אז למה מותר למנות אותו? עם אמו מישראל, הוא נחשב גר מבחינת היחס שלו. רק אם אביו היה מישראל, ואמו היא גיורת, אז אפשר להגיד שהבן יש לו סטטוס של יהודי, ואז אפשר למנות אותו. אבל אם אמו מישראל, לא מתאים לכללי הייחוס, ההלכתיים. מה שאני רוצה לטעון, אני ככה כבר עובר קדימה, כי אין פה, אין לי זמן להאריך בזה יותר מדי. מה שאני בעצם, אולי עוד משפט אחד בהמשך הסוגיה, שבכל זאת חשוב לענייננו, רבי זיירא מטפל בהו, רבא בר אבוה מטפל בהו, במערבה אפילו ריש קוריא לא מוק ממינאיו, בנהרדה אפילו ריש גרגותא לא מוק ממינאיו. זאת אומרת, בקיצור, הכל תלוי במנהג. רבי זיירא ורבא בר אבוה היו ממנים גרים למשימות, לסרעות. במערבה, בארץ ישראל, אפילו אחראים על כלי המדידה, כן, המפקחים של השוק, לא היו ממנים גרים. בנהרדה, שזה בבבל, אפילו ריש גרגותא, כן, מחלק המים, זה המקור לרמב״ם, לא מוק ממינאיו, וככה הרמב״ם פוסק. אבל אנחנו רואים פה שזה היה תלוי במנהג. מה זאת אומרת, מה פירוש תלוי במנהג? אם הדין, אם זה הדין, אז זה הדין. מה, מישהו פה חולק על הדין, אז שיביא מקור. זה לא מוצג כמחלוקת, זה נראה איך שהוא פה נהגו ופה לא נהגו, כן, כל מקום ומנהגו. האם זה מנהג, אז זה לא דין? מה פשר העניין? קיצור, יש פה המון תעלומות, אני רוצה להיות יודע תעלומות ברשותכם, אני רוצה לטעון שבעצם הפסול של גר הוא פסול ענייני, הוא לא פסול יחס. מה זאת אומרת? ראינו בגמרא שאם רבים עם מישהו והמישהו הזה הוא גר, אז מזכירים לו, טוב, אתה בן גרים, אתה בכלל ממעמד נחות. זאת אומרת, היחס המקובל בעם ישראל, לבושתנו, לגרים, היה יחס גרוע. לגלגו עליהם, הם היו במעמד נמוך, הזכירו להם את המוצא שלהם, ככה, ככה נהגו. למה התורה כל כך מזהירה כל כך הרבה פעמים על זה שצריך להיות לנו יחס נאות לגרים? כי בפועל זה לא היה המצב. כי אנשים לא התייחסו כראוי לגרים. כן, זה ברור. כששלחתי את זה להסיף, לפרסום, אז העורך, הרב שמואל אריאל, הביא לי ראיה לדבר הזה מרשי. ובבקמה, בדף מ"ט עמוד א', מדובר שם, הייתה שפחה ונשתחררה, כלומר, הייתה משוחררת או גיורת שנשואה לגר או לעבד משוחרר, והוא הדינמי לישראל איתה נשואה לגר וכו'. אז רשי אומר, והיידן הקט שפחה וגיורת, משום דסתם שפחה משוחררת נשואה למשוחרר, וסתם גיורת לגר. זאת אומרת, היה מקובל שיהודי לא מתחתן עם גר. מותר, אין שום איסור הלכתי. אבל לא, זה היה מעמד נמוך, לא מתחתנים איתו. אין לו ייחוס. אני אגב, אחד התלמידים שלי בירוחה, נפגש עם בחורה בת גרים, אולי אפילו הייתה גיורת בעצמה, אני לא זוכר, הוא הלך לאיזה בבא, לא משנה, לא אגיד את שמו מחשש לשון הרע, והבבא זה אמר, מה פתאום, תתרחק, כי בת גרים, יש לה תומעת גויים, ההורים של הגויים, להתרחק, לא לגעת בשידוך הזה. וההורים שלו, שהיו מאוד מקורבים לאותו בבא, לחצו עליו מאוד לבטל את השידוך, אני צעקתי עליו, אמרתי לו, בשום אופן לא. שום אופן לא, מה זאת אומרת? אתה עובר איסור אם אתה עושה דבר כזה. אתה עובר איסור שלא נעת הגר, מה זאת אומרת? זה איסור גמור, איסור, כמה וכמה איסורי דאורייתא.
משה רבנו התחיל עם גיורת, לא?
כן, טוב, הוא כנראה לא היה עם ייחוס מי יודע מה.
כן.
אז כן, הוא לא היה עובר אצל האליבאבא. אז הגישה אצל הרבה מאוד אנשים, לא, כן, אנחנו לא מתחתנים עם גרים. עכשיו, לפעמים אתם יודעים, לפעמים זה רק חשש מאיזושהי מנטליות שונה. זה לא דווקא סוג של אפליה. אז פה יש מקום לדון, אבל אפשר אולי להבין. אבל יש מקומות שבהם זה באופן ברור איזו ראייה של הגר כמשהו נחות, שהוא סוג של אפליה. ובעבר זה ודאי היה כך. היחס לגרים היה כזה. והטענה שאני רוצה לטעון, יש את זה המון ראיות, מהגמרא ומרשי שראינו, והרבה מאוד מקומות, זה ברור, מהתורה עצמה. זה שהיא מזהירה כל כך הרבה לתת יחס ראוי לגרים. אני רוצה לטעון שהיחס שניתן לגרים, הוא הייתה הסיבה שהתורה אוסרת למנות אותם לתפקידי הישררה. והסיבה היא סיבה עניינית, זה לא אפליה. פשוט יהיו מרומות, לא ישמעו בקולו. ברגע שהוא ייתן הוראה, הוא יקבל איזושהי החלטה, ההחלטה לא תתקבל על הציבור. אז התורה בעצם פה מכירה דה פקטו במצב חברתי בעייתי, לא מוסרי. ביחס שעם ישראל נותן לגרים שהוא לא יחס ראוי, הוא נגד מה שהתורה רוצה. אתה אומרת, בפועל זה המצב, אני לא יכולה להתעלם מהמצב. ולכן אני אומרת, אל תמנה גרים לתפקידי שררה. עכשיו, ברור שאם זה ככה, אז כל הקושיות שלי נופלות. שימו לב, אני לא מציע את הדבר הזה רק כי זה יעשה לי, ייתן לי פתרון, כי היום אם אני מתייחס לגרים כמו שצריך, אז כמובן אין שום סיבה לא למנות אותם לשראות. הרי זה בעצם, לשם אני חותר. אתם מבינים, זה המדרש השמרני שאני מציע. כל מה שנפסלו גרים להתמנות, לשראות, זה בגלל שהיחס כלפי הגרים היה יחס, כן, כאילו הם נחותים, יחס לא ראוי. אבל זה היה היחס, זאת הייתה העובדה. אז ההלכה אומרת, אתה לא יכול למנות אחד כזה לשררה, כי הוא פשוט לא יצליח למלא תפקידו. זה קריטריון ענייני, זה לא בגלל אפליה. אבל כמובן שאם אנחנו חברה מתוקנת, שמתייחסת לגרים כמו שצריך להתייחס, כמו שהתורה רוצה שמתייחס, אז במצב כזה אין שום בעיה, אפשר למנות גר לכל תפקיד שרוצים. לגבי מלך, זה מחלוקת ראשונים אולי, אני טוען שגם מלך. ברמב"ם לפחות משתמש זה גם מלך. אבל יש ראשונים שאומרים שלגבי מלך לא. בכל אופן, ולכן מה? מה אני רוצה? עכשיו תראו, כל הקושיות מתיישבות. ולכן ברגע שכל הקושיות מתיישבות, זה אומר שהמדרש הזה יש לו ראיות, כי הוא פותר קושיות. זה לא רק מדרש שמאפשר לי להוציא לפועל את המוטיבציה המוסרית שלי, אלא אמרתי שאני מעבר למוישה זמר צריך להציע מדרש שמרני שיאפשר את השינוי הזה, אז הצעתי מדרש. מה המדרש? שהיחס שההלכה קובעת כלפי גרים נובע ממצב של חברה שלא מתנהלת באופן מתוקן. אבל אם יש חברה שמתנהלת ביחס, מתייחסת לגרים באופן מתוקן, אז ההלכות האלה בטלות. זה המדרש השמרני. בזה אני כבר אורתודוקסי. כבר אני לא רפורמי. אבל עכשיו אני אהיה אולטרה אורתודוקסי, אורתודוקס, שמרנות פשטית, לא מדרשית. מה זאת אומרת? אני טוען שיש לי ראיות מהגמרות ומהרמב״ם למדרש הזה. לא שאני רק מציע את זה כהצעה מסברה. יש לי ראיות לזה. אז מה תקדימים? מה הראיות? הרבה ראיות. ראיה ראשונה, כמו שאמרתי קודם, למה יש פסולים במחלקי מים? איפה מצאנו פסולים? לפי איך שאני אומר עכשיו, באמת אין פסולים. רק אומרים לך שעניינית לא כדאי למנות גר לזה, כי הוא לא יצליח לתפקד. אבל לא שבאמת יש פה פסול, כמו שאנחנו פוסלים קרוב לעדות, או לדיינות, או רשע, או גוי, או אישה, או מה שלא יהיה. לא, זה פשוט טענה עניינית, כמו שאני רוצה שהחלוקה תיעשה באופן הוגן, אני רוצה שהחלוקה תיעשה באופן מסודר. שהעסק יתנהל כמו שצריך, אז אל תשים שם גרים. אז לכן אין לי בעיה עם זה שיש פסול על מינוי גרים לסררות. זה לא בגלל שהסררות, כן, אם תעשה תוכנה זה בסדר גמור. גר זה לא בסדר, כי אם התוכנה לא יתווכחו עם הגר, כן. אבל אם יש חברה שבה לא יתווכחו עם הגר, ויקבלו את המרות שלו כמו שמקבלים מרות של כל אחד שהתמנה, אין שום בעיה, תשים שם גר. אז זה פותר את הבעיה איך מצאנו פסול לגבי חלוקת מים, או פיקוח על כלי המדידה בשוק, כן, רש גרגוטה או כל הדברים האלה. הקושיה השנייה הייתה, איך יכול להיות שאם אמו מישראל, אז זה בסדר. הרי הבן, הוא, היחס שלו נקבע לפי האבא אם אין עבירה. הוא צריך להיות ביחס של גר. מה התשובה? פשוט מאוד. ברגע שהגר הזה התחתן עם יהודיה, זה אומר שהציבור קיבל אותו כאחד ממנו. אז עכשיו היחס אליו הוא כבר לא יחס כמישהו נחות. אז הבן שלו, יש לו מעמד, כמו יהודי רגיל, אפשר למנות אותו לסרעות. ולא אכפת לי שהייחוס של הבן הוא נחשב גר מבחינת ייחוסו. הוא נחשב גר, כי הולכים אחרי האבא. אבל לא הייחוס קובע את הפסול, אלא היחס אליו. ואם היחס הציבורי אליו הוא יחס ראוי, אז לא אכפת לי שהייחוס שלו הוא ייחוס של גר. זה פותר את הבעיה השנייה. בעיה שלישית, איך יכול להיות שהכל תלוי במנהג? רבי זיירה וזה מינו אותם, בנהרדה לא מינו אותם אפילו לזה, במערבה לא מינו אותם אפילו לזה. מה זאת אומרת? זאת הלכה. מה זה נקרא? במקום זה קיימו את ההלכה, במקום אחר לא קיימו את ההלכה? התשובה היא לא. יש מקומות שבהם הייתה חברה מתוקנת. והיחס לגרים היה יחס כראוי, כמו כל אחד אחר בחברה. שמה מינו גרים לסררות. למה לא? אין שום איסור. באותם מקומות שלא היו מתוקנים, שהיחס לגר היה בעייתי, שם לא מינו את הגר לסררות, כי מסיבה עניינית, הוא לא היה יכול לנהל את העניין. אז זה גם מסביר איך יכול להיות שיש תלות במנהגים. קושייה רביעית, מה קורה אחרי ששמו השתקע? ראינו שאחרי 10 דורות או אחרי ששמו משתקע, יכול כבר להתמנות לסררות. למה? פשוט מאוד. גם אם הוא באמת גר, ולכאורה יש פה דיני ספקות, אבל אם אנחנו לא יודעים שהוא גר, אז אין שום בעיה, הוא מקבל יחס כמו כל אחד אחר. אז למה שלא נמנה אותו? הכל תלוי בהתייחסות שלנו אליו, לא בייחוס שלו, לא בסטטוס ההלכתי שלו. עכשיו יש עוד דברים שאני יכול להראות כראיה לתזה הזאת, אבל אתם רואים שיש פה מדרש שמרני שלדעתי מאוד מאוד מבוסס, מבוסס חזק מאוד. לכן בהקשר הזה אין לי הרבה ספקות, אני אומר את זה הלכה למעשה, כל ההלכות האלה לגבי גרים בטלות היום, בטלות לגמרי. בחברות שלא מתייחסות כראוי לגרים, אז אולי לא, אבל שם צריך תיקון חברתי. בחברות שמתייחסות כמו שצריך לגרים, אין שום מקום להלכות האלה. ומשה פיינשטיין כותב, שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא כותב שבגלל שאנחנו מצווים על אהבת הגר וקרבתו, וכמובן להתייחס אליו כאחד מאיתנו, אז צריך לפרש בכל ספק שיש לנו, צריך ללכת לכולה. מסתמך על דעות מקילות וכו'. אז תשימו לב, גם הוא הולך עם המוטיבציה, אבל הוא לא מסתפק במוטיבציה לבדה. כמובן, זה צריך להיות שיש פה איזושהי דעה עם נימוק הלכתי שמאפשר לעשות את זה. זה שיש לי מוטיבציה זה לא מספיק. אבל לפי איך שאני מציע, לא צריך להגיע לזה. אני לא מחפש דעות מקילות, לא צריך דעות מקילות. זה לא קיים, ההלכה הזאת לא קיימת היום, לא רלוונטית היום. הכל בטל ומבוטל. כן? זה ממש מדרש, דוגמה למדרש שמרני, מהסוג שדיברתי עליו קודם, הראיתי מה היה עושה עם זה מוישה זמר, אמרתי שאני מביא לזה מדרש, ולכן זה לא טענה רפורמית, אלא שמרנות מדרשית. אחרי זה הראיתי שלמדרש הזה בעצם אפשר להביא ראיות מהמקורות, מהתורה, מהגמרא, מהרמב״ם, מהפוסקים, ולכן בעצם זה אפילו לא שמרנות מדרשית, אלא במובן מסוים שמרנות פשטית. ועדיין אני חושב שברוב המקומות שהייתי שולח את המאמר הזה או מציע את ההצעה הזאת, היו זורקים אותי מכל המדרגות. רואים לי, אתה רפורמי. לא מוכנים לקבל סוג כזה של פרשנות שמשנה את ההלכה. אמרתי, לשבחו של תחומין, שבחם של מערכת תחומין, יאמר שאסלאם זה לא היה ככה. אוקיי? תראו למשל ברמב״ם, מלכות מלכים, פרק א' הלכה ו'. ואין מעמידין מלך ולא כהן גדול, לא קצב ולא ספר ולא בלן ולא בורסי, לא מפני שהם פסולים, אלא הועיל ואומנותם נקלה, העם מזלזלים בהן לעולם, ומי שיעשה במלאכה מאלו יום אחד, נפסל. מי שהיה בורסק יום אחד, או בלן, או ספר, או קצב, הוא פסול לעולם להיות מלך או כהן גדול. אבל לא בגלל שבאמת הוא פסול, אלא בגלל שאומנותם נקלה והעם מזלזלים בהם. שזה ממש מה שאני אמרתי. אז זה כבר לא ראיה למה שאני אומר, פשוט כתוב ברמב"ם מה שאני אומר. זה כתוב. רק שזה לא כתוב על גר, זה כתוב על קצב, ספר, בלן ובורסקי. אני טוען את זה על גר, אבל אחרי שמצאנו פסולים כאלה לגבי מלך וכהן גדול, שהם לא פסולים מהותיים, אלא רק בגלל היחס של הציבור אליהם, אז אין לי שום בעיה להגיד שגם גר שייך לקטגוריה הזאת. כמובן מחזק את הטענה לגבי גר. עכשיו תשימו לב, שפה הרמב״ם מדבר גם על מלך וכהן גדול, לא רק על מחלק מים וכו'. זאת אומרת שגם במלך אפשר אולי לומר, שזה שלא מעמידים גר כמלך, גם זה, עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לשאלה של מבית דוד או לא מבית דוד, זה דיון אחר, אבל מצד הלא לשים גרים לסערות, גם על מלך באופן עקרוני לדעתי, אפשר לשים גר במקום, בחברה מתוקנת. עכשיו הרמב״ם כתב, כן, שאם אמו מישראל זה בסדר, כסף משנה כאן כותב, הוא משמע לי דלרבות הנקת אמו, ומכל שכן אם היה אביו מישראל, אף על פי שאין אמו מישראל. למה זה כל שכן? ובאח הניחה איך מלך רחבעם שלא הייתה אמו מישראל, אבל אביו היה מישראל. למה זה כל שכן? כי אם אביו מישראל, אז היחס של הבן, זה לא גר, הוא יהודי, הולכים אחרי הזכר. אבל אם אמו מישראל, אז לבן יש יחס של גר. ולכן אומר הכסף משנה, אם הרמב״ם אומר שאם אמו מישראל זה בסדר, אז כל שכן שאם אביו מישראל, כי זה בסך הכל אומר שזה בכלל לא תלוי בשאלת הייחוס שלו. אלא ברגע שיש בן זוג יהודי, לא משנה אם זה אבא או האמא, זה אומר שהבן זוג השני, הגר או הגיורת, עברו רהביליטציה. הציבור הכיר בהם כמישהו שמתקבל ציבורית. ממילא אין מניעה למנות את הבן שלהם למשימות, לסערות בישראל. יכול להיות שכך אפשר גם להבין את הפסול של גר לדון, גר פסול לדון, כדיין. עכשיו, בדיינים, כמובן, יש גם פסולים שהם פסולים מהותיים, לא בגלל החוסר קשירות עקרוני. זאת אומרת, ענייני, אלא יש פסולים מהותיים, רשע, פסול לדון, גוי, אישה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל הפסול של גר לדון, יכול להיות שאפילו בפסולים לדון, ששם העקרונית יש פסולים מהותיים, פסולי גוף, הפסול של גר, אפילו בדיינות, הוא פסול מהסוג שאני מדבר עליו. תסתכלו תוספות ביבמות. שם, על הגמרא שהבאתי קודם ביבמות, שלא שמים גר למשימות, כל משימות שבישראל. ואם תאמר, דאחא משמע דגר שאין אמו מישראל, אין כשר לדון. אם אמו מישראל הוא כשר לדון. שימו לב, אביו הוא גר, אז הוא בעצם בסטטוס של גר. בסדר? אם הוא בסטטוס של גר, אז הוא כשר לדון, ובכל זאת הוא כשר לדון. רק אם אין אמו מישראל, שני ההורים שלו גרים, אז הוא לא כשר לדון. אז זאת אומרת שאם אמו מישראל זה מכשיר אותו גם לדון, לא רק להיות בחלק מים. זה אומר שפסול הדיון, גם הוא לא באמת בגלל שאתה גר. זה בשאיך שהציבור מתייחס אליך. ואם הציבור מתייחס אליך כמו שצריך, אין בעיה למנות אותך כדיין.
כמו המלך.
כן, בדיוק. אבל בדיינות זה יותר מאשר מלך, כי בדיינות יש סוגיות שלמות על פסולי גוף, בדיינות. ואני טוען שגם בדיינות, גר זה לא פסול גוף. ומה קורה אם אין אמו מישראל? אז הוא פסול, אבל שוב פעם, לא במהות, אלא רק מי שלא מתייחסים אליו כמו שצריך. תראו את התוספות מחשב, בפרק אחד דיני ממונות בסנהדרין, נן, הכל כשרים לדון. כתוב שכולם כשרים לדון, כל היהודים. הוא פריך תנינה, שנינו את זה כבר, הוא משנה ועונים, חד על עיתוי היגר וחד על עיתוי הממזר. משמע, דגר אף על פי שאין אמו מישראל, אלא שנתגייר בעצמו, דקשר לדון. אז זה מסתדר עם הגמרא ביבמות, שגר שאין אמו מישראל לא כשר לדון, אז תראו מה הוא ענה, תשובה מדהימה. ויש לומר, דעת המאירי לדון גר חברו.
עוד פעם זה חוזר לחברתי. זה
נמצא, גר דן את חברו, דבר תורה. אם הייתה אמו,
זה חוזר לחברתי.
זאת אומרת, גר ששני ההורים שלו מישראל, או שהוא עצמו התגייר, לא יכול לדון יהודים, אבל הוא יכול לדון גרים. מה זאת אומרת? אם הוא פסול מהותית לדון, קרוב לא יכול לדון גרים. רשע, אישה, גוי, לא יכולים לדון גרים. כי כל מי
שפסול
לגוף לא יכול לשבת על כס הדיין. אבל גר יכול לדון גרים, רק יהודים הוא לא יכול לדון. למה? איפה הוא בכלל? אין שום פסול כזה בדיינות. לפי איך שאני אומר זה מאוד ברור. כי אם הוא דן גרים, הגרים לא יצחקו אליו בגלל שהוא גר, גם הם גרים. בעיניהם הוא לא נחות. אז אין שום מניעה שהגר ידון גרים. כל מה שהוא לא יכול לדון ישראל, זה שישראל רואה אותו כנחות ולא יקבל את מרותו. מזלזל בו, לא יציית לפסק שלו. אז לכן גר לא יכול לדון ישראל. אני מדבר על גר גמור, בלי אף אחד מההורים לא יהודי. אוקיי? אבל לגבי גרים, שאין את החשש של הזלזול, שם הוא יכול לדון. זה ממש ראיה חזקה לזה, שהפסול של גר, גם כשאני מדבר על הפסול שלו לדון, שזה כבר ממש שאלה הלכתית מהותית, זה לא חלוקת מים, גם שם הפסול הוא רק בגלל הזלזול. ולא, זה לא פסול מהותי, זה לא פסול הגוף. זה חידוש יותר גדול. ולכן אם אמו מישראל אין שום בעיה גם לדון, לא רק לחלק מים. טוב, אני אעצור כאן, למרות שיש פה עוד מה להמשיך, אולי בפעם הבאה אני אמשיך עוד קצת, אני לא יודע, נחליט בהמשך, לענייננו, אבל ניסיתי להדגים לכם דרך זה, איך עובד שינוי הלכתי, שמתבסס על מוטיבציה לחפש, כמובן אני התחלתי מוטיבציה, הייתה לי מוטיבציה, לעיין בסוגיה כדי לראות איך זה יכול להיות, שמפלים בצורה כזאת גר, זאת הייתה מוטיבציה, במובן הזה זה כמו הרפורמים, המוטיבציה היא מוטיבציה ראויה ונכונה בעיניי, אבל המוטיבציה כשלעצמה לא מספיקה, אני צריך למצוא מדרש שמרני שיאפשר לי לעשות את השינוי הזה בפועל, ואז אני יכול באמת לפסוק ככה גם הלכה למעשה. וכאן גם ראינו שהמדרש הזה הוא אפילו לא ממש מדרש שמרני, כן, של שמרנות מדרשית, אלא כיוון שיש לי ראיות למדרש הזה, אז זה הכל פרשנות למקורות קודמים, זה שמרנות פשטית. אוקיי, זהו, עד כאן לגבי הדוגמה הזאת. הערות,
תודה רבה
הרב. אוקיי, אז להתראות, שבת שלום.
תודה רבה, לילה טוב.
אולי עוד הערה. היה, היה ב, ב, בסדרה שנתתי על, בסדרה הזאת, סליחה, על שמרנות וחדשנות, בסדרה הזאת, אחרי שיעור מספר 10, שיעור מספר 10 היה קצת על הפוליטיקה ועל חרדלים, ואם אתם זוכרים את הניתוח הסמי-פוליטי הזה שעשיתי, שחרדיות מתנגדת לציונות ומתנגדת למודרנה. ומי שלא חרדי יכול להיות או כזה או כזה, אבל אצלנו על המפה אין את הסוג השני, רק את הסוג הראשון. אז אמרו לי אחרי זה אפילו שניים או שלושה משומעי השיעור, שזה דבר חשוב שכדאי לסכם אותו ולהפיץ אותו, שיעורר דיון. וגם אחרי זה גם קיבלתי פניות ממקומות אחרים. בשבוע הבא זה יופץ, יש מאמר שכתבתי, שיחולק בבתי הכנסת ו- וגם במצורף למקור ראשון, וגם יעלה כתור לאתר בשבוע הבא, זה סיכום השיעור ההוא, סיכום מעובד של השיעור ההוא, ואני מקווה שזה יעורר דיון, אני אשמח אם מישהו, כל מי שפה מוצא לנכון, שישתף את זה גם הלאה, את, ה- את העניין הזה, כי אני באמת חושב שזה דיון חשוב, חשוב בימים האלה במיוחד. וזה לא עם השלכות פוליטיות ישירות, יש לזה גם השלכות פוליטיות, אז זה לא עם השלכות פוליטיות ובטח לא עם השלכות מפלגתיות, אבל זה כן מאוד חשוב אני חושב. חשוב לבן אדם בשביל שהוא יוכל לגבש לעצמו את עמדתו שלו. טוב, זהו, רק הקדמתי כי בשבוע הבא זה כבר יתחיל עוד לפני השיעור. אז זהו, עד כאן.
יישר כוח.
להתראות.
הרב, שיעור באמונה שבוע הבא?
מה?
שיעור באמונה שבוע הבא?
כן, כנראה. תבוא הודעה.
תודה.